שמח להיות בישיבת בני צבי. הייתי כאן לפני כמה שנים גם בנושא הזה, אולי 5-6 שנים יותר. יש לי באמת עניין מיוחד בחזון של בני צבי שהוקמה כאן לפני כך וכך שנים כשעוד היינו בבית אל, וחזון שמצליח ליצור בחורים שבאמת הנושא התורני הוא העיקר בהוויית חייהם. באמת עניין מיוחד. אז הרצאה לרב שלמה זלמן אוירבך באמת מתאימה מאוד. הנושא שלכם הוא בין אדם לחברו, דרך ארץ. אני חייב להקדים ולומר שאכן רב שלמה זלמן מצטיין, הסיפורים עליו בנושא בין אדם לחברו הם הדבר שתופס את ליבנו, שמתחבר אלינו יותר. אבל במשפחה של הרב והתלמידים הקרובים תמיד אומרים שצריך להדגיש שעיקר חייו באמת היה לימוד התורה, וקצת לא מוצא חן בעיניהם שרק מספרים סיפורים על החסד. ובאמת גם אני כשהתחלתי לכתוב את הספר התורה המשמחת באמת נתפסתי אל הבן אדם לחברו של רב שלמה זלמן, שהוא באמת יוצא דופן. קשה, אולי אני כבר 15 שנה בעניין הזה וכל הזמן מדבר עם אנשים, מראיין, וקשה להירגע מהאדם הזה, כי יש כאן שילוב של כמה וכמה דברים. אבל אין ספק שאכן כל הבן אדם לחברו נבע מתורה. ואולי מכאן גם הפן המיוחד הזה שיש אצל רב שלמה זלמן, שקראנו לספר התורה המשמחת. זו הייתה באמת איזו תחושה שלי יום אחד לקראת סוף הספר, כתיבת הספר, שזה באמת מאוד משמח להרגיש שזו התורה שלנו. רב שלמה זלמן היה קודם כל פוסק. ואם הוא מתנהג בצורה כזאת כי כך צריך לעשות על פי השולחן ערוך, אז אם כן, כל מה שתמיד אומרים שתהיה בן אדם, קודם תהיה אדם ואחרי זה, אז רב שלמה זלמן מביא לך את זה מהשולחן ערוך. כלומר, הוא חשב שלהיות רגיש לחבר חדר שלי, זה ממש כתוב בשולחן ערוך. והוא דגדק בדבר בדיוק כמו שהוא דגדק בהלכות תפילין והלכות ברכת המזון והלכות יום הכיפורים. ואולי זה הדבר המיוחד באישיות שלו, שכל אדם מתחבר בדרך כלל אל חצי מהמצוות של התורה. יש לנו מצוות שבין אדם למקום, יש לנו מצוות שבין אדם לחברו. באופן טבעי, אם תבדקו כל אדם, אפשר לומר שהוא יש לו נטייה לאחד משתי הקבוצות הללו. יש אחד, לימוד תורה, ודאי, מדגדג, הוא יקנה תפילין, הכי מודרות, תפילה, כן, באמת, ככה צריך להיות. אבל כשצריך לסחוב כיסאות, אני יודע מאיפה הבאתם אותם, הוא לא תמיד מהראשונים שיקפוץ. ויש אדם שדווקא בנושאים האלה תמיד הוא הראשון, הוא המארגן, הוא מתנדב בקו לחיים, זיכרון מנחם, תמיד תמצאו אותו. אוסף, מחלק מזון לנזקקים, כל היום פעילות. ממש, נו, באמת זה צריך, בהחלט. אבל כשהוא עומד להתפלל למנחה, אתם מבינים שהוא קשה לו להתרכז בתפילה. יש לו כל כך הרבה עניינים עוד לעשות ולתכנן ולהריץ ולוגיסטיקה אז באופן טבעי הוא לא יכול להתרכז גם בתפילה. ככה לחשוב על כל מילה, קשה, הוא חושב על המון דברים אחרים. רב שלמה זלמן הוא הדוגמה של אדם שהציב לעצמו כמטרה להרים את שתי המשקולות האלה לאותו גובה, באותה רצינות. וזה הדבר שכובש את הלבבות, ומי שקורא עליו או שומע עליו. הייתי אומר שהסוד הקסם, אולי אני אקריא לכם איזה מכתב שקיבלתי מאיזו אישה שגרה כאן דווקא לא רחוק במגרון. כתבה לי מכתב לחתונתי קיבלתי את הספר התורה המשמחת, וכיום סיימתי לקרוא בשקיקה ובדמעות של שמחה את המשכו אורו של עולם, העוסק במסכת חייו המופלאה של הרב שלמה זלמן אורבך. רציתי להודות על הזכות להתבשם מדמותו המזהירה של צדיק, ועל העידוד והחיזוק שקיבלתי בעקבות הקריאה לעבודת השם הפרטית היומיומית שלי, העוסקת בכבוד האדם, כולל ילדיי הקטנים, ברגישות, בדיוק בפרטים ובאמת, לעמוד בזמנים בכל דבר, בדקדוק, במצוות ובשמחה. ובעיקר על שבזכות הספר נמלאתי באהבה עצומה לקדוש ברוך הוא ולתורתו בעקבות המפגש עם גאון ישראל. והשאלה, מה באמת שווה את הלב אצל האיש הזה? אז זו הנקודה הזאת שאמרתי כאן עכשיו. רב שלמה זלמן אף פעם לא חשב שיש איזושהי מצווה, איזשהו עניין שזה לא נוגע לו. שזה מצווה להם, לקבוצה ההיא, לעסקנים ההם. הוא מעולם לא הצליח להבין את החלוקה הזאת. ולמרות שהוא היה ראש ישיבה, עסוק לעייפה במשך 45 שנה, ולמרות שהוא היה גם פוסק אפשר להגיד בשורה הראשונה בפסיקה בעולם, שכל הזמן מתלפין אליו בלי ערף, והוא לא יכול ללכת ברחוב בלי שכל רגע קופצים אנשים ושואלים אותו שאלות. ותבינו, כמו שפה אמרו כאן בדברי ההקדמה, באמת רב שלמה זלמן לא היה ציבור שלא פנה אליו. אני זוכר פה שגרנו, היו שאלות לפעמים, אני זוכר איזו שאלה של ילד שנולד באיזה זמן של בין השמשות, מתי לעשות לו את הברית, יום לפני, יום אחרי. אז הרב מלמד שליטה, ודאי, מי יכריע? רב שלמה זלמן אורבך. כן, כל נושא רפואי, חקלאי, בנקאות, רב שלמה זלמן. אז זה ודאי קשור למה שאמרנו מקודם, שבאמת חייו היו התורה. אבל מעבר לזה, האיש שלקח לעצמו כקריירה, הקריירה שלו היא לקיים את המצוות בתמימות. כל מצווה שמזדמנת, כן, היא גם בשבילי. מה זה שונה? וזה אולי נקודה שלא תמיד אנחנו בחיים שלנו, האדם באופן כללי הוא מתחיל להגדיר את עצמו. אני שייך לקבוצה הזאת. בקבוצה הם מקיימים את המצוות האלה, ובסך הכל כולנו כמו צבא, שיש חיל הים וחיל השריון, אז כל אחד, אני לא חייב לקיים את הכל, כן? ורב שלמה זלמן בתמימות שלו לקח את דברי חז"ל וקיים אותם. בואו ניקח אולי איזו הגדרה בסיסית ונתמקד עליה, נספר כמה סיפורים, חלקם שלא מופיעים בשני הספרים. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. שוב, הדבר הכי מתחבר אלינו זה הנושא של חסד. בעינינו זו עדות לתורתו של האדם. כשחז"ל אומרים בכל מקום שלושה אבות, כל דבר שהוא בשלושה, פירוש הדבר הוא כך, שהנושא הזה הוא כמו כיסא עם שלוש רגליים. אם אתה תוציא רגל אחת, הכיסא ייפול. על שלושה דברים העולם עומד, ומי שהיה קרוב לרב שלמה זלמן הבין ש אין כאן אחד שהוא יותר חשוב מהשני. אם תוציא רגל אחת, הכל יקרוס. אני זוכר שהגעתי לישיבת הכותל, שהייתי בשיעור א', קצת התחברתי אז בהתחלה לרב נבנצל, גם הייתה תקופה שאחרי, בזמן מלחמת יום הכיפורים, קצת אחרי, לא היינו שיעור א' בישיבה, אז נתפסנו, התקרבנו לרב, ואני זוכר שהרב אמר לי באיזו שיחה אישית, הוא אמר לי, אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה לבנות את האישיות שלך? אדם צריך להקדיש זמן לחסד. כי אם על שלושה דברים העולם עומד, ושלושתם חשובים באותה מידה, נכון שהתורה כתובה קודם, ותלמוד תורה כנגד כולם, נכון. אבל זה לא אומר ש... נו, אפשר קצת לוותר על החסד. לא. פשוט היה צריך לכתוב משהו ראשון. אי אפשר לכתוב את שלושתם בבת אחת. רק במעמד הר סיני, אז שמור וזכור נאמרו בדיבור אחד. אבל חז"ל כתבו. כמו שקובעים זמן עיתים לתורה, נכון? כל אחד מבין את זה. קובעים עיתים לתורה, ודאי. ולעבודה, שהיא עבודה, זו תפילה, ודאי, שלוש פעמים ביום, אנחנו קובעים איתים לעבודה. נו, ומה עם חסד? מה עם אתה והחבר שלך? אז מה אדם אומר? מה פירוש? אם הוא יבקש ממני, אני אעשה, בוודאי, מה השאלה? לא, הרב אמר לי, זה לא כך. ואת זה הוא למד מרבו, הרב שלמה זלמן אורבך. אם זה רציני, אם זה דבר שבלעדיו העולם לא יכול להתקיים, אי אפשר לתלות את זה שאולי יזדמן, אז אני אעשה את זה. אז הרב אמר לי, יום שישי לא לומדים כל כך בישיבה, קצת הלימוד הוא לא הכי חזק, חלק נוסעים הביתה, תקווה לך שעה, שעתיים, שאתה מתרכז בחסד. אתה עכשיו לא לומד, לא מתפלל, מה שחבר מבקש ממך, תעשה. איך אומרים? פרייר לשעה. רוצה, תביא לו מכתב מהדואר, מהעיר, תקנה לו משהו. עכשיו זה זמן של חסד. ומי שבאמת היה מקורב לרב שלמה זלמן, ידע את הדבר הזה. אספר לכם סיפור ש... אגב, רק לפני שאני עובר... הרב נבנצל בעצמו, הוא היה אצלנו, הוא דוגמה, היה דוגמה לדבר הזה. הייתה לו חצי שעה של חסד עם התלמידים. הרי בדרך כלל תלמידים לא יטריחו את הרב שלהם. אז איפה הרב נבנצל ישמש את החבר'ה? אז כשהיה לנו אז טלפון ציבורי אחד בישיבה, כן, ליד בית המדרש, וחבר'ה היו הולכים לאכול, אחרי מנחה היו הולכים לאכול ארוחת צהריים. אנשים מתקשרים, אין אף אחד שיענה לטלפון הזה, כולם אוכלים. אז הרב היה עומד, ומי שמכיר את הרב נבנצל עם התפילין, מחזיק את הגמרא שלו ביד או את התנ"ך, וברגע שיש טלפון, הוא עונה לטלפון הציבורי, את מי רוצים, זה וזה, היה הולך לחדר האוכל, שזה באמת היה גם מרחק קצת, עם איזה 60-70 מדרגות לעלות ולרדת, והיה נכנס לחדר אוכל, כן, איפה פלוני, יש לך טלפון... זה, אני זוכר את זה עד היום. כלומר, זה מעבר להגיד דרשות. זו הייתה דוגמה אישית. וזה הייתה חצי שעה חסד שלו. כן, נכנס רב עם תפילין לחדר אוכל. זה היה, מדי פעם היה מצמרר מחדש. אבל אתה רואה את זה ואתה רואה שזה רציני. כן, צריך להקדיש זמן לחסד. כי העולם לא יוכל לעמוד בלי חסד. היה לרב שלמה זלמן אחד העוזרי צדקה שלו. שלמה זלמן עסק הרבה מאוד לאסוף כסף בכל מיני נושאים. הוא בעצמו היה מחלק, זה דבר, מישהו אמר לי, אתה תספר את זה, אף אחד לא יאמין לך. כל יום הוא התעסק כמה שעות בחסד. אני מדבר על סוף ימיו כמובן, על 10-20 שנה האחרונות, שהתנקזו אליו המון צרכים. הרבה אנשים העבירו כסף רק לרב שלמה זלמן. כי ידעו שהוא יושב ובודק למי להעביר, כמה להעביר, איך להעביר שהאיש לא ייפגע. אדם שאף פעם לא נזקק לבריות ופתאום לא עלינו נחתה עליו צרה, מאוד חשוב שהוא לא ייפגע מזה. פתאום הוא נהיה נזקק לבריות, צריך להיות מאוד רגיש לזה. איך להעביר לו את זה? ולכן אנשים העבירו לו המון כסף. הוא היה מחלק בשנותיו האחרונות 70-80 אלף שקל לצדקה מדי חודש. מה יותר סמלי מזה שהדבר האחרון שהוא עשה לפני שהוא יצא מביתו בפעם האחרונה, ביום חמישי בבוקר, הוא הרגיש לא טוב, נפל בדרך לתפילה, לא ידוע שיש לו דלקת ריאות, אז עוד הוא, לפני שהוא יצא, הוא אמר שהוא חייב לכתוב את הצ'קים למשפחות הנזקקות. אתם מבינים, ראש ישיבה פוסק, בוא נגיד ברמה של פוסקים הגדולים, הרב עובדיה, כן, להבדיל בין חיים וחיים, הרב אליהו, הרב אליושיב, כן, פוסקים שכל הזמן שואלים אותם שאלות, וכל הזמן צריכים להתעדכן. אבל מה פירוש? גם צריך לעסוק בחסד. אז הוא עוד ישב וכתב את הצ'קים למשפחות, והוא ביקש מהבן שלו, רב ברוך, שידפדף את הדפים של הצ'קים, כי אין לו כוח להרים את הדפים. ואחרי זה הוא הלך לבית חולים, ולמחרת הוא קיבל בעצם את ההתקף לב, שהוא בעצם כעבור יומיים נפטר. זה אולי סמלי, כן, שזה היה המעשה האחרון שהוא עשה לפני שהוא יצא מהבית. אז היה אחד מהסקני הצדקה שהיו עוזרים לרב לאסוף כספים, כשהיה צריך להטיס מישהו לחול, משהו. והיהודי הזה קיבל את המסר הזה של להקדיש זמן לעזור לזולת. זה מספיק חשוב שאני עכשיו לא עושה כלום, אלא רק את זה. הוא היה עובר בכל יום שישי בבית החולים שערי צדק, והיה נכנס לחדרים של החולים, ושואל את החולים אם הם צריכים משהו. רעיון. מצא איזה רעיון לאיזה שעתיים של חסד, שלוש, עד כמה זמן זה לקח לו. שמעתי את הסיפור ממנו אישית. היה עובר במחלקה, אולי מישהו רוצה שיקנו לו איזה עוגה, לכבוד שבת, מהקפיטריה. שוב, זה היה בעידן הפרה-היסטוריה שלא היה פלאפונים, כן? רוצה שיתקשרו הביתה, שיביאו לו משהו לשבת. כדומה, יש צרכים. הוא אומר לי, יום אחד, יום שישי אחד, אני גומר לעבור במחלקות בשערי צדק, אני יורד למטה, בא לצאת, השעה היא כמעט שתיים, משהו כמו השבתות באזור הזה של השנה, חודש שבט, היה כמה שבועות, הוא זוכר, אחרי שאשתו של הרב אורבך נפטרה, אז זה בערך חודש שבט, הרב היה אז בן 75, ואני בא לצאת, הוא אומר לי מהחדר מיון שם, קומה שתיים, אני רואה את הרב. מה הרב עושה פה? הוא אומר, אתה מכיר את הזקן הזה מהגריאטריה? אני באתי אליו עוד פעם, היה שם זקן שכבר מושפז חודשים או אולי יותר, וכבר קץ בחייו, נגיד כך. מדי פעם עושה שביתת רעב, לא אוכל כלום. אז אחרי שהאחות הראשית לא מצליחה לשכנע אותו שצריך לאכול, וגם לא ראש המחלקה, מזיקים את רב שלמה זלמן אורבך. למה? כי הוא שומע לרבנים, הזקן הזה. אם הרב יגיד לו לאכול, טוב, הוא לא הולך נגד רבנים, אז זה פסק הלכה, הוא יאכל. אז רב שלמה זלמן אומר לו שהוא עוד פעם הזמין אותו לזקן הזה. אומר לו רב שלמה זלמן, תגיד לי, אולי ראית כשעברת כאן במחלקה, אולי ראית כאן איזה יהודי שאני גם מכיר אותו. יהודים הם הכירו עשרות שנים. אני אכנס כבר לבקר אותו. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אומר לו היהודי הזה, אומר לו הרב, אני באחד החדרים באמת ראיתי מישהו, ודיברתי איתו, אז הוא אמר לי שהוא משתתף בשיעורים של הרב לבעלי בתים, שיעורים בגמרא, היה לרב שלמה זלמן שיעור לבעלי בתים כל יום ראשון בשעה 9, היו באים אנשים גם מכל קצווי, גם מירושלים וגם מהיישובים, היו רוצים ליהנות מהחוכמה של רב שלמה זלמן, איך הוא מלמד פשט גמרא. ואז רב שלמה זלמן אומר לו, מה, מישהו מהשיעור שלי? מי זה? מה שמו? הוא אומר, אני רב, לא שאלתי אותו, אבל אני יכול להראות לרב, אני חושב איפה הוא, באיזה חדר. הוא אומר לו, אם אתה מוכן בשמחה, אני כבר בבית חולים, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. אני עולה איתו לקומה שישית, במעלית, אני מתחיל להסתובב בחדרים, לא זוכר איפה הבן אדם הזה היה, באיזה חדר. אמרתי לו, הרב, אולי קומה שביעית, כי אני עובר פה בשלוש קומות, שישית, שביעית, שמינית, אז לא היה תשיעית והלאה כמו שיש היום בשערי צדק. והרב הולך אחריי, עולים במעלית קומה שביעית, ואני עובר מחדר לחדר, לא זוכר בדיוק איפה זה. בינתיים הרב הולך, אנשים מכירים את הרב אורבך, מה, הרב לא מרגיש טוב, מה הרב עושה בבית חולים? לא, אני רק באתי לבקר מישהו, מה אתה עושה פה? ומתחיל להתעניין בשלומו, ומברך אותו, וקיצור, מתחיל להיות טיול קטן כזה, וגם זה לא היה בקומה שביעית. אמרתי לו, הרב, אני מצטער, זה חייב להיות בקומה שמינית, אני עולה לקומה שמינית, כן, מיד אני נזכר, מחלקה אורתופדית זה היה. רץ לחדר, נכנס, מסתכל על המיטה בצד ימין, אני רואה שהמיטה ריקה. אני שואל את חברי החדר, תגידו, היה פה איזה יהודי שדיבר איתי מקודם, דיברנו על רב שלמה זלמן, הוא אמר שהוא משתתף בשיעורים שלו. אומרים, היהודי הזה, שחררו אותו לשבת. הרגשתי כל כך לא נעים. הרב הולך אחריי כבר רבע שעה, ובסוף היהודי גם לא נמצא. אז הלכתי, אמרתי לו, הרב, הנה כאן, יש שם איזה גיליון חולה או משהו, קוראים לו כך וכך. אז הרב אומר, הוא כבר שבועיים לא היה בשיעור, נכון, אבל לא ידעתי שהוא חולה. כאילו, מתנצל, איך הוא עוד לא בא לבקר אותו. אז אמרתי לרב, אז הרב אומר לו, מה אתה מצטער? תראה, אנחנו עשינו את שלנו. חז"ל אמרו, חשב אדם לקיים מצווה, ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, אנחנו כאילו עשינו את המצווה, מה אתה מצטער? טוב, אמרתי לרב, אולי ניקח את הרב ברכב הביתה, כבר שעה 2:30, עוד 2:30 שבת. אומר לי, לא, מחכים לך בבית, אשתך, אני עיכבתי אותך, זה לא בסדר, ואני אגיע בכוחות עצמי, תודה רבה. טוב, רב שלמה זלמן לא היה קל לשמש אותו, גם בשנותיו האחרונות, ממש כבר היה לו קשה ללכת, ואפילו בואו ניקח דבר פשוט, להוריד את הצלחת שלו, שהוא אכל, לשים אותה בכיור, להוריד את השאריות. הוא לא נתן לנכדים ולנכדות שיעשו את זה. הוא אמר פעם לנכד שלו, תשמע, למה מישהו צריך להתעסק עם השאריות של האוכל שלי? זה לא נעים. אני יכול לקחת את זה ולהוריד את זה לפח, זה יותר נעים. למה הרגישות הזאת? כשהיה רוצה ללבוש את המעיל, היה קשה לו, אז מישהו היה מיד מגיש לו את המעיל, היה אומר לו, לא, אני צריך להתרגל לבד. כשאתה לא תהיה פה, מי ילביש לי את המעיל? אז אני צריך להתאמן. אז הוא אומר, נסעתי, אומר לי אותו בן אדם, נסעתי הביתה. כעבור מספר שבועות, אני נוסע באוטובוס בירושלים, ואני מרגיש תפיחה על השכם. אני מסתובב, עומד שם בן אדם, אומר לי, אתה זוכר אותי מבית חולים שערי צדק? אתה עברת במחלקות, הייתי במחלקה אורתופדית. אומר, אתה יודע מי בא לבקר אותך באותו יום שישי? רב שלמה זלמן היה בחדר שלך, אבל אתה שחררו אותך לשבת. אז הוא אומר לי, מה אתה מספר לי? באותו יום שישי רב שלמה זלמן הגיע אליי הביתה עם מונית לבקר אותי. אומר לי היהודי הזה יחיאל, אני פעם ראשונה בחיי הבנתי מה חז"ל אמרו. מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. מה מחמיץ? מה מחמיץ? בצק. נכון? דוגמה פשוטה. חז"ל לקחו דוגמה מעשית. בכל בית היו עושים כל יום לחם, נכון? מתי הבצק מתחיל להחמיץ? למדתם מסכת פסחים. כשעוזבים אותו, נכון? כשמניחים אותו, הוא מתחיל לתפוח. אמרו לך חז"ל, מצווה הבאה לידך, התחלת להתעסק במצווה, אל תעזוב אותה יותר. תעשה אותה עד הסוף. אל תתחיל מצווה חדשה. הנה לנו גם סדר במצוות. לפעמים אנחנו מתחילים לעזור כאן משהו, פתאום אני מקבל טלפון, הוא מבקש ממני עוד משהו, אני כבר קרוע בין זה לזה, הולך לכאן. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. סיים את המצווה עד הסוף. יש פה משהו גאוני? זה כתוב על כל קיר. בכיתה ד' שהיינו, זה ודאי כתוב על הקיר. אבל רב שלמה זלמן היה אומן בלהוריד את הכרזות מהקירות אל החיים. לא דברים, איזה פתק שמצאו באיזה גניזה. לא, פרקי אבות. פרקי אבות שכולנו יודעים. והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. לא למדנו את זה בעל פה, קיבלנו פרסים על זה גם. כן, אבל בוא, קח את זה ברצינות. כל אדם שבא אליך, לקבל אותו בסבר פנים יפות. קודם כל בחיוך. כן, לא ככה. למה? כי ככה חז"ל אמרו. זה חלק מהתורה שמשה רבנו קיבל בסיני. תתרגל לעשות את זה. איך אמר לי אחד הנכדים, באמת זה משהו גילוי לב. הוא אומר, תשמע, סבא שלי בסוף ימיו היו לו כאבים בכל הגוף שלו. מלמעלה עד למטה. כבר הוא החליט שהוא לא הולך לרופאים יותר, כי אין מה לעשות. פה הוא עבר דבר כזה, פה ניתוח, פה... ואנשים כל היום היו צובעים לו על ביתו ועל ראשו, ולא נותנים לו מנוח. אדם בגיל 80 וכמה, כבר העצבים שלו כבר לא כל כך... הוא רוצה קצת שקט, רוצה קצת מנוחה. וכל הזמן הוא לומד גם. לא נותנים לו מנוח, אומר, איך? הפלא הגדול בעיניי על סבא שלי זה, שלא רק שעם הצרות שהיו לו, הוא לא נהיה מין כזה אדם מסוגר, אלא הוא שימח את כולם. כל מי שבא אליו הוא שימח אותו. אומר, אבל אתה יודע למה זה? זה בגלל שכשהוא היה צעיר והיו לו כוחות, הוא הקפיד לקיים את כל מה שכתוב בפרקי אבות. ולכן כשהוא הזדקן, אז איך אומרים, היציקה כבר התייבשה, כך הוא אומר לי. סבא שלי הכניס את עצמו לתבנית של פרקי אבות. ולכן גם כשהוא הזדקן, אז זה כבר לא השתנה. הוא הרגיל את עצמו שככה הוא חי. אז קורות החיים לא יכלו לו. והוא היה האיש שמח את כל האנשים שבאו אליו עם צרות. תראו פה בסרט, תכף נראה את הסרט. והווה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. רב שלמה זלמן קיים את זה עם ילדים שהיו נכנסים אליו. אני לא אדבר רק על אדם מבוגר שתן לו חיוך. ילד קטן, מה תיתן לו? חיוך, אוקיי. מה ילד קטן אוהב? ממתקים, כן. כל ילד שהיה נכנס, לא רק מהמשפחה שלו, תבינו. ילד, בן אדם בא לשאול שאלה, היה מקבל אנשים בשתיים בצהריים. הבן אדם לקח את הילד מהגן, בדרך נכנס לרב שלמה זלמן לשאול שאלה. אז הוא בא עם הילד. רגע, צריך לקבל גם את הילד בסבר פנים יפות. מה, הוא לא בן אדם? ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. זה אומר שבעצם... להיות רב שלמה זלמן זה לא כל כך קשה, זה מה שאני מנסה פה לומר. הכל כתוב, רק פשוט צריך לקחת זה לתשומת ליבנו, להאמין שמה שכתוב שם על הקיר זה באמת מתכוונים אליי. כן, אליי, לא אל עם ישראל, אלא אלה ששומעים את ההרצאה שלי. לא, אליי, כן, אליי, גם אליהם, אבל גם אליי. ואז הכל נראה הרבה יותר פשוט. בואו נראה קצת את דמותו, סרט שאפשר להתחיל... אני רוצה רק לסכם כאן, רגע. נתתי לכם פה להסתכל על מה שהיה כתוב למעלה, סיפור אחרון, אני מסיים. היה כתוב, פרקי תהילים שהרב הקליט לחמותו, איפה מצאו את הקלטת הזאת? אז אולי זה סיכום באמת מתאים לכל מה שדיברנו. חסד זה נושא שכל אחד חייב בו. אתה לא יכול בלי. תחפש חסד. בדיוק כמו שאם אין לך תפילין, אתה תחפש תפילין, תחפש חסד. חמותו, שנפטרה בגיל 98, הייתה נוהגת כל ימיה לקרוא תהילים. כשהגיעה לגיל 90 וכמה, לא יכלה לראות כבר, הדבר גרם לה לצער מאוד גדול, שהיא לא יכולה לקרוא תהילים. מה עשה הרב? הגה רעיון. את הגאונות שלו הוא ניצל לחסד גם, לא רק לתורה. לקח קלטות וישב להקליט לה את כל ספר התהילים, כדי שהיא תוכל להשמיע בקצב הקראה, והיא תוכל לחזור אחריו כשהיא שוכבת במיטה. אז כמובן שהמשפחה שמעו על זה, אמרו לו, מה פתאום? מה גם אנחנו? אז הוא הקליט לה בסוף את התהילים של יום שלישי, שזה 30 וכמה פרקים. עשיתי חישוב שבקצב הזה של למנצח, על ידותון, מזמור לדוד. זה לקח לו משהו כמו 5 שעות. ואני שואל אתכם עכשיו, אם לי היה מזדמן משהו כזה, כן? מה הייתי עושה? אולי אם היו לי קצת נכדים יותר גדולים, הייתי הולך לאיזה נכדה יותר גדולה שלי, ואומר לה, שרלה, תשמעי, סבתא במיטה, ומאוד מצער אותה, אולי את רוצה לזכות במצווה גדולה? תקליטי לה את הפרקי תהילים. למה? כי אני מאוד עסוק. איפה יש לבן אדם רגיל 5 שעות לכזה דבר? אבל מה פירוש? אם זו מצווה לנכדה שלי, למה זה לא מצווה לי? מי סיווג את המצוות? את זה רב שלמה זמן לא הצליח להבין. ואולי פה אנחנו מקבלים את הנוסחה ליצירת אדם כמו רב שלמה זמן. רב שלמה זמן הוא מאוד נגיש. אני רואה את זה כשאני מגיע למקומות. רב שלמה זמן הוא רבם של ההמונים דווקא. לא צריך כאן איזה נוסחה גאונית. לקחת את דברי חז"ל, לקיים אותם בתמימות, להאמין שבאמת התכוונו אליי, וגם אני צריך לעסוק בנושאים האלה והאלה, כמו שכתוב בפרקי אבות. ומכך יוצא אור מאוד גדול. תודה רבה על ההקשבה.